סמוך לעיר ספהאן במרכז איראן. דיווחים שונים מסרו על שלושה פיצוצים שנשמעו באזור, אך למרות זאת כלי תקשורת רשמיים באיראן מכחישים את התקיפה. חלקם טוענים שלא נגרם נזק לבסיס חיל האוויר. גם רשות התעופה של איראן הודיעה על ביטול כל ההגבלות וחזרה של טיסות בשמי הרפובליקה. בישראל לא מתייחסים רשמית לדיווחים.
כתבת חדשות החוץ איה אילון מוסיפה שהם מהסוכנות לאנרגיה אטומית אישרו שלא נגרם נזק לאתרי גרעין איראניים וקראו לריסון. אייל חולטה, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, אמר בתוכנית בוקר טוב ישראל, כשאיראן לא רוצה להגיב, היא נוהגת להקטין את האירועים.
או שבאמת לא קרה דבר מאוד גדול וזה נדע תוך כמה שעות, או שאיראן בוחרת בשלב זה להקטין מאוד את האירוע ולהתעלם ממנו, כשאיראן לא רוצה להודות שתרחש משהו, כי או שהיא לא מעוניינת להגיב, או שהיא לא מעוניינת שדבר הזה יביך אותה. אני יותר קשוב כרגע למסרים שיוצאים מאיראן מאשר מהמקומות האחרים.
הורדת דירוג האשראי של ישראל. הדולר מזנק לאחר שסוכנות דירוג האשראי S&P הורידה את הדירוג של ישראל מ-AA- ל-A+. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
הדולר נסחר מול השקל תמורת 3.82 שקלים, סי של 5 חודשים. החלשות השקל נרשמת בגלל העלייה במתיחות האזורית, ואחרי שסוכנות דירוג האשראי S&P הורידה בלילה את דירוג האשראי של ישראל וקבעה גם כי אופק הדירוג הוא שלילי, כלומר שהיא צופה הורדת דירוג נוספת בדוח הבא שתפרסם.
הפרופסור נדירה שלהוב קיבורקיאן מרצה באוניברסיטה העברית ובא בעוד זמן קצר להערכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים לאחר שנחקרה אתמול בחשד להסתה. מדווח כתבנו בבירה יואל עיברין.
קיבורקיאן הטילה ספק בכך שהיו פגיעות מיניות בנשים בשבעה באוקטובר, קראה לביטול הציונות והאשימה את ישראל ברצח עם. היא נחקרה אתמול במשך 7 שעות והוכרה מביתה, מחשבה אישי, מסמכים וספרים. באוניברסיטה העברית נמסר, אנחנו מוטרדים ממעצרה, במדינה דמוקרטית אין מקום לעצור אדם בגין התבטויות כאלה, מקוממות ככל שיהיו. אנחנו קוראים לשחרורה.
רייצ'ל גולדברג פולין, אמו של החטוף הירש גולדברג פולין, אומרת בריאיון לנורית קנטי בגלי צהל, עבורי הזמן קפה מלכת, אני עדיין בשמחת תורה.
Normally I would be getting ready for Pesach and cleaning and cooking and figuring out what I'm making for the Seder. I'm in complete denial. For me time is frozen. So to me it's still Simchat Torah.
בדרך כלל הייתי מתכוננת לפסח, מבשלת לליל הסדר, אבל אני בהחשה מוחלטת, עבורי הזמן קפה ואני עדיין בשמחת תורה. גולדברג פולין, שנבחרה לאחת מ-100 אנשים המשפיעות בעולם על ידי המגזין טיים היוקרתי, הוסיפה כי לדעתה היא נבחרה כסמל של מאבק משפחות החטופים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה ותהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, ולחיילינו בגבול הצפון בגזרתכם יהיה דומה ונוח. אלה החדשות בצוות, עדן רחלין, שירה שפי ותאיר לסקוב.
בחסות רויאלטי, המציעה לך מגוון תכשיטי יהלומים ושעונים מאוסף האביב במבצעי חג לחברי המועדון. להתחדש עם רויאלטי.
ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי.
תשע וארבע דקות, אנחנו בגלי צהל ממשיכים בשידורי החדשות המתגלגלים שלנו אחרי תקיפה ישראלית באזור ספהאן באיראן. עם סיכום האירועים הבוקר, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום אמיר.
שלום נורית, בוקר טוב. אז אנחנו מדברים על השעה 4:00 שעון ישראל, 4:30 שעון איראן. מדווחים, יש דיווח על שלושה פיצוצים שנשמעים סמוך לעיר אספהאן. אחר כך מתברר שהפיצוצים האלה מתרחשים מעל נמל התעופה הצבאי שנמצא מדרום לעיר. מעבר לכך אין דיווחים, אבל מיד כל המערכות ההגנה האווירית באיראן נכנסות לכוננות גבוהה. יש זיהוי כנראה שווא באזור העיר טבריז בצפון מערב איראן, שם נורו מספר טילים לעבר מה שנראה כמו חפץ חשוד. תחילה חשבו שמדובר בעוד תקיפה אחת, אבל אז הודעה שמשמרות המהפכה, מדובר בזיהוי שווא שכתוצאה מכך נפתחה אש לעבר מטרה. ההתמקדות היא כמובן באזור אספהאן. אני אלך לדיווחים האחרונים שמדברים על כך שלפחות ממה שאנחנו מבינים, התקשורת האיראנית מנסה להוריד פרופיל ואומרת, היו כנראה זיהויים של כמה רחפנים מעל שדה התעופה והמערכות ההגנה הצליחו להפיל אותם, לא נגרם כל נזק. לצד זאת, באיראן מדגישים וביתר סט, אין שום נזק למתקני הגרעין שנמצאים באזור. נזכיר, באזור אספהאן, מדרום אספהאן נמצאת העיירה נתן, שם יש את מתקן ההעשרה המרכזי לאורניום של פרויקט הגרעין באיראן. אין נזק, המתקן הזה עובד כרגיל, ואישור לכך אנחנו מקבלים ממש בשעה האחרונה מהסוכנות אנרגיה, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית של האום, שמוצאה הודעה רשמית, אין כל נזק או פגיעה במתקני הגרעין של איראן, הם ממשיכים לעבוד כרגיל. השורה התחתונה הנורית, הדיווחים הללו על פיצוצים בהחלט מתקשרים לתקיפה ישראלית, גורמים ישראלים מודים בשיחה עם הניו יורק טיימס שאכן מדובר בתקיפה כזאת באזור אספהאן. זו התגובה הישראלית בתקווה, אני מדבר כרגע על התקווה של ירושלים, שזה יישאר כאן, ונקרא לזה סבב הלחימה הזה, חילופי המעלומות הללו בין ישראל לאיראן יישאר, יסתיים בדברים האלה. היו דיווחים על כך שהמועצה העליונה, הצבאית העליונה של איראן התכנסה, היה שכח משמעות גדולה משום שזה הגוף שמחליט על התגובה הצבאית. מיד אחר כך יוצאת הודעה מאוחרת יותר, לא היה כינוס של המועצה, היה אך ורק יידוע של כמה חברים בה לגבי האירועים באספהאן. אין הערכות שהיא איזושהי הערכות חירום באיראן עצמה. ונאמר בשעה האחרונה גם התעופה האזרחית חוזרת לשגרה, נמל התעופה, שני נמלי התעופה למעשה של טהרן, נפתחו מחדש לתנועה, וכך גם נמל התעופה האזרחי של אספהאן.
אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
תודה נורית.
וישראל הרשמית שותקת, אז אנחנו מדווחים בעיקר ממקורות, מה שנקרא מקורות זרים, תקשורת זרה בעיקר בארצות הברית. איה אילון, כתבת חדשות החוץ, מה מספרים שם?
כן, שלום נורית, אז באמת אמרנו קודם וגם עכשיו שאנחנו את רוב המידע שלנו הבוקר אנחנו מקבלים מהרשתות הזרות ובמיוחד מאלה בארצות הברית, ושם הם מסקרים במשדרים מיוחדים ממש כמו אצלנו, והם רק חיכו לרגע הזה ש ישראל תגיב לתקיפה האיראנית. בואו נשמע איך זה היה ב-Fox News.
This is a breaking news edition of Fox News at night. There are reports coming in that Israel has now begun its highly anticipated retaliatory strikes against Iran.
כן, אז המגיש בפוקס ניוז אומר זו מהדורת חדשות מתפרצות, ישנם דיווחים שישראל התחילה בתקיפת התגמול הצפויה נגד איראן, הם חיכו לזה ממש כמו שאנחנו דיווחנו כאן, ובהמשך למשל ברשת NBC, אז דווח בשעות האחרונות על כך שהאמריקנים בעצם ידעו על התקיפה הזאת מראש, שככה נשמע המשדר המיוחד שם.
The Americans were informed of this action prior to it taking place. Lloyd Austin, the US Defense Secretary, had made it clear to his counterpart that America wanted to be told in advance of any Israeli action. Joe Biden was saying, look, America will not support you in any retaliation strike.
כן, אז הכתב של NBC אומר, האמריקנים ידעו מראש על המתקפה הזאת לפני שהתרחשה. לויד אוסטין, שר ההגנה, הבהיר לעמיתו גלנט שארצות הברית רוצה להיות מיודעת מראש לפני כל תקיפה. ביידן הבהיר שארצות הברית לא תתמוך בתקיפה כזאת של ישראל על איראן, אז בעצם גם הם בחמש שעות של משדרים מיוחדים, ובאמת את רוב הפרטים הגדולים מהבוקר הזה אנחנו שומעים מהרשתות הזרות, ממש כמו שאמיר אמר קודם שגורמים ישראלים אישרו לניו יורק טיימס שבעצם ישראל תקפה באיראן, וגורם רשמי ישראלי שאמר בשעה האחרונה לוושינגטון פוסט שמטרת התקיפה הייתה לשלוח איזשהו מסר לאיראן שישראל מסוגלת לתקוף בשטחה. באמת גם אנחנו וגם הם ממשיכים לעקוב מקרוב ונעדכן.
היה אילון, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה.
תודה.
ועכשיו אנחנו עם מי שהיה ראש המוסד וראש המל"ל בעבר, אפרים הלוי, שלום לך.
בוקר טוב.
אז תגיד, אפשר לחשוב שאולי האירוע נגמר? אם האיראנים ככה אומרים שלא היה, לא היה, ואם היה אז היה קטן, וישראל הרשמית שותקת, יכול להיות שבזה נגמר הסיבוב הזה?
אני חושב שמוקדם לקבוע שהסיבוב נגמר, אבל יש כמובן הבדל גדול בין ההתקפה האיראנית לפני כמה ימים לבין התגובה הישראלית שהיה בבחינת מסר, ולא נועדה לתוצאה מרחיבה ומשמעותית צבאית ואסטרטגית כפי שהאיראנים כיוונו.
כן.
ישראל החליטה בתבונה רבה לשלוח להם מסר שהם לא חייבים להמשיך בדרך הזאת, יש להם גם אפשרות להיות במערכת יחסים שונה עם ישראל במצבים עתידיים.
עכשיו, יחד הרמז הזה, כפי שאתה מכנה את התקיפה המוגבלת הישראלית, יחד עם הקואליציה הרחבה, קואליציית ההגנה שישראל הציגה, זה בעצם סוג של, של, של הרתעה או סוג של ניצחון ישראלי לנוכח התקיפה האיראנית?
אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה, והמערכה טרם הסתיימה. ובינתיים אנחנו מדברים על שני צעדים, צעד איראני ותגובה ישראלית. ועכשיו כמובן השאלה היא איך האיראנים יגיבו, ולפי הדרך שבה הם יגיבו עכשיו, נראה שהם קלטו את המסר, אבל הם לא מתכוונים כרגע להרחיב את הפעילות שלהם כלפינו כפי שהם עשו עד עכשיו.
אני רוצה לדבר איתך על, באמת על הקואליציה של המדינות שאחד המרואיינים קודם אמר, אני מכנה אותן פרגמטיות. אחת המדינות ששיתפו פעולה בהתגוננות הישראלית מפני המתקפה האיראנית הייתה ירדן. זה היה משהו שאנחנו היינו צריכים לקחת, כלומר זה היה ברור שירדן תסייע בהפלת כתבאמים בדרכם לישראל?
אני לא בטוח שזה היה ברור, אבל אני חושב שבדיעבד זה קרה, ואני חושב שמה שהירדנים עשו זה לא רק להיות בשיתוף פעולה עם ישראל, אלא גם בשיתוף פעולה עם מערך שלם של מדינות שהובילה ארצות הברית. ולכן כמובן יש חשיבות רבה ליחסים שלנו עם ירדן, חשיבות רבה מאוד, וראוי היה שאנחנו ניתן ליחסים האלה את המשקל הנכון.
אוקיי, אתה אומר ראוי היה כי אנחנו לא, כי מדינת ישראל או ממשלת ישראל לא נותנת את המשקל הנכון?
אני לא רוצה להיכנס לפרטים בנושא הזה. אני חושב שיכולנו להיות במערכת יחסים שונה אילו היה רצון אמיתי מצד ישראל להיות במערכת יחסים כזאת.
עכשיו, לירדן עצמה, מבחינת גם כלפי, גם כמדיניות פנים וגם כלפי שאר העולם המערבי, עצם העובדה שהתפרסמה, העובדה שהם שיתפו פעולה עם ישראל בהגנה על ישראל מפני איראן, זה משהו שהוא עלול להזיק להם?
להזיק למי, לירדנים?
כן.
כמובן שיש סיכונים, כי יש אוכלוסיות שונות בתוך ירדן היום. יש כל האוכלוסייה הפלסטינאית ממלחמת העצמאות של ישראל, ואחר כך מלחמת ששת הימים. ובכל אחד מהמערכות שהיו, ירדן נאלצה לקלוט מספרים גדולים מאוד של פלסטינאים. אבל היא לא רק קלטה הפלסטינאים, גם כשהייתה מערכה גדולה בסוריה, היא נאלצה לקלוט קרוב לשני מיליון סורים מסוריה. הירדן יש לה מערכת גדולה מאוד של בעיות שהיא צריכה להתמודד איתם, בשים לב לעובדה שהאוכלוסייה המקורית בירדן היא כיום מיעוט לעומת כל הגלים האלה שהגיעו לירדן. וזה דבר שכמובן מטיל אומס לא פשוט על ההנהגה, אבל מלך ירדן הוא איש חכם ונבון, ואיש שגם התחנך היטב אצל אביו, ואני בטוח שמלך ירדן יודע היטב לנהל את המדיניות הירדנית כפי שהיא צריכה להיות היום.
עכשיו, מבחינת שאר המדינות הפרגמטיות או המתונות, אתמול בדיוק דווח כאילו מארצות הברית יוצא המסר כי נורמליזציה בין סעודיה לישראל זה ממש נמצאת בישורת האחרונה, מאוד אפשרית. יכול להיות שהאמריקנים גם מוציאים מסרים כאלה עכשיו על מנת באמת למתן את התגובה האיראנית הישראלית, התגובה הישראלית נגד המתקפה האיראנית. האם במצב האירועים הנוכחי, כאשר ישראל עדיין פועלת בעזה ומאיימת לפעול ברפיח ומתנגדת לכל אפשרות של כניסה של הרשות הפלסטינית לעזה, מה שנקרא היום שאחרי, וכמובן מתנגדת לשתי מדינות, האם במצב העניינים הזה האפשרות של נורמליזציה עם סעודיה היא קיימת לדעתך?
אני חושב שצריך להתייחס לשאלה של העיתוי. אין ספק שלסעודיה יש עניין רב להגיע להסדרים עם ישראל. איזה סוג של הסדרים, אם זה יהיה הכרה או יחסים דיפלומטיים או כל דבר אחר. אבל אני מתאר לעצמי שצעד ממשי מצד ערב הסעודית פומבי, צעד פומבי אשר לפתע יציב את ערב הסעודית אולי במצבים מביכים, אז יכול מאוד להיות שהעיתוי של ההתפתחות הזאת קצת נדחה בעקבות המלחמה הנוכחית שאנחנו נתונים בה. אבל אין ספק, אין ספק, ואני אומר זאת על סמך מידע פרטי שהגיע אליי בביקורים במקומות כאלה ואחרים, לא בירדן, לא בירדן ולא בערב הסעודית, שהסעודים מאוד מעוניינים לשמר את מערכת היחסים שלהם עם ישראל. ועד עכשיו אני חושב שישראל נהגה בתבונה בכך שהיא לא נתנה פומבי ולא ניסתה לקבל תמורה על היחסים עם ערב הסעודית במצב הנוכחי שאנחנו נתונים בו.
מה ישראל בעצם מציעה לסעודים?
היא מציעה מערכת יחסים נורמלית בין שתי מדינות. היא מציעה יחסים כלכליים חשובים מאוד, אפשרויות של השקעות של ישראל בערב הסעודית. היא גם מציעה לערב הסעודית אפשרות של פעילות מול ישראל בתחום הכלכלי. אל נשכח שסעודיה היא ענק מבחינה כלכלית, יש לה את כל הנפט הזה שמציב אותה כמדינה חשובה מאוד בתחום הבינלאומי בנושא הקריטי של דלק, ואלה דברים שאין ספק שישראל תוכל ליהנות מהם בבוא הזמן.
טוב, אפרים הלוי, ראש המוסד וראש המל"ל לשעבר, תודה רבה על הדברים האלה.
בבקשה. שלום ושבת שלום.
שבת שלום ובשורות טובות. ועכשיו אנחנו חוזרים לתגובות במערכת הפוליטית לתקיפה הישראלית. אין הרבה כאלה צריך להגיד. יובל סגב כתבנו, שלום.
שלום נורית.
אז בעצם זולת השר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, יש עוד מגיבים?
לא, תראי, את האמת שאפשר אולי דווקא להתחיל בזה ולהגיד שזה די מרשים, היכולת של רוב הנציגים שלנו לשמור על השקט והמימות בפרק. בוקר הרגיש.
נו יובל, שישי בבוקר, הם פשוט עוד לא התעוררו.
ננסה לפתוח במשהו חיובי בכל זאת. אנחנו רואים באמת רק את הדברים ששני האנשים המרעישים ביותר במערכת הפוליטית מטבעם, אני חושב, של חברת הכנסת גוטליב ושל השר בן גביר. באמת, מעבר לזה כמעט כלום בשלב הזה, אפשר להניח שחלק מזה זה גם בקשות אישיות מהשרים, וגם הבנה שלהם שא' מדובר באירוע רגיש, ב' מדובר באירוע שאולי לחלקם יותר קשה להתגאות בו, אפרופו הציוד של בן גביר, ולכן יש איזושהי זהירות. נזכיר למי שפספס, טלי גוטליב כביכול לקחה אחריות עם גורם ברמת הבחירות שלה, אפשר להגיד לקחת אחריות, וכתבה שאנחנו צריכים להיות עם ראש מורם ולעם ישראל, למדינת ישראל, לצה"ל, הגנה לישראל, יש יכולות וכדומה, ובן גביר דווקא במקום להתגאות כתב את אותה מילה אחת בודדת, את אותו ציוץ עם דרדה לסימן קריאה, וזה כבר אמרנו, את יודעת, המשך ההתנהלות שלו, שמבקר כמעט כל החלטה וכל מהלך של הממשלה הזאת, למרות שהוא עדיין חבר בכיר בה, והיזכר גם ככזה, אבל זה הצעדים שהוא בוחר להמשיך לנקוט בהם, גם באירועים רגישים, אנחנו זוכרים את זה גם בהקשרים של הר הבית, וגם עכשיו בהקשר כל כך רגיש, כמו המשך ניהול המלחמה מול איראן, ההשפעה על זירות נוספות שאנחנו צריכים עכשיו לנהל בחוכמה, גם פה מעדיף השר לביטחון לאומי ללכת על מה שיביא כותרת מאשר מה שיהיה נכון יותר אולי למדינה. יש דרכים, בטח okay. שאתה חבר קבינט, להעביר את הביקורת על המהלכים עצמם בלי לצאת למהלך ציבורי.
יובל סגב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה.
תודה.
ועכשיו אנחנו לנושא אחר, אנחנו שלושה ימים לפני ליל הסדר, ההשפעות הכלכליות הכבדות של המלחמה ניכרות גם בהכנות לארוחה, ארוחה החגיגית שכולנו נערוך בלב כבד, ויש גם כאלה שיחגגו או יציינו יותר נכון כגולים מבתיהם, הקולות של האנשים האלה בכתבה של שירה שפי.
אני לא עובדת, המשכורת של החלט מאוד 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 נמוכה, בחודשים הראשונים לא קיבלנו מענה מהמדינה. תודה רבה שיש אנשים כאלה, כי בסופו של דבר המדינה היא שאמורה לתת את כל המענה הזה.
שושנה מפונה מקריית שמונה מתכוננת עם מיליוני ישראלים לליל סדר באווירת חג חסרה. לפני המלחמה היא לא נעזרה בשירותי רווחה, אבל השנה נתמכה על ידי ארגון לתת. רחלי המפונה ממושב מרגליות שבצפון מודגת גם היא מחוסר הוודאות.
יצאתי לחלט כרגע, אני לא עובדת, וזה מצב של חוסר אונים, של חוסר ודאות, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתנו ומה יהיה איתנו. נעזרנו בלתת שהם עזרו לנו, ואני מודה להם על זה מאוד.
מנכ"ל ארגון פתחון לב אלי כהן מזהיר מהגידול הגבוה בפניות חדשות לסיוע מהארגון.
מסתכלים על נתונים שפשוט מפתיעים אותנו לרעה בצורה קיצונית. אם זה גידול של 23% בכמות הפניות החדשות, אנשים עובדים בגילאים צעירים, נכנסים בשנה הזו אל מתחת לקו העוני, זה נדמה שהחג הזה הוא חג שבו אנחנו יוצאים מחירות לעבדות.
שירה מפונה מביתה בקיבוץ אילון כבר חצי שנה, ומספרת שהקושי לקראת החג הוא לא רק כלכלי.
התחושות לקראת החג הן לא פשוטות, כבר שישה חודשים שאנחנו לא בבית שלנו, נמצאים בעצם בחיים מקבילים למציאות ולחיים שלנו, והחיים ממשיכים ודוחפים קדימה, ואנחנו נמצאים תקועים בשגרה מקבילה בתוך מציאות לא פשוטה של מלחמה.
ענת ניסים איתנו, מפונה מקיבוץ ניר בצפון, שלום לך.
בוקר טוב נורית.
אז איפה את עכשיו?
אני בגן יבנה, דירה שכורה, כבר כמה חודשים טובים.
איפה? בגן יבנה?
בגן יבנה.
אה, בגן יבנה, אוקיי.
כן. תחילת המלחמה עברנו בבנימינה, מפונים נודדים ממקום למקום. ופה את מוצאת אותי רגע לפני פסח.
כן. גרתם בהתחלה חודשיים וחצי אצל חברים, נכון?
כן, גרנו, הקצו לנו קומה. ולא ידענו כמה זמן זה יימשך, וזו הייתה גדלות נפש, ובאמת אני חושבת שאני אודה להם עד יומי האחרון, כי זה היה באמת הצלה.
כן,
עוד אז... לא היה פינוי רשמי גם בהתחלה.
עכשיו סניר כולו מפונה.
סניר מפונה כולו מה-21 לאוקטובר, כן. אנחנו וואי. עזבנו את הבית בשמיני לאוקטובר כבר.
אז בעצם החיובי במצב שלכם זה שאתם גרים כמשפחה בבית, שזה משהו שגם לא לכל תושבי הצפון יש. יש כאלה שעדיין גרים בחדר אחד כל המשפחה.
נכון, זאת הייתה החלטה מאוד מאוד מודעת. הבנתי שאם אני רוצה לשמור על המשפחה שלי, אני לא יכולה להכניס אותה לחדר במלון. ומהרגע הראשון אמרתי שאני לא אהיה במלון. יש לי שלושה ילדים גדולים, אחת מתבגרת, וזה לא משהו שבא בחשבון.
עכשיו,
ולכן כן. שכרנו כבר בדצמבר את הדירה הזאת.
ותגידי, אתם, אני לא יודעת אם אתם, מה בדיוק העניין התשלומים עם הבית בסניר, אם הוא שלכם או שאתם משלמים עליו עדיין, אבל...
הרי או בית שלנו.
לזכור עכשיו דירה זה לא משהו שתכננת, אז כלומר, מבחינה כלכלית, איך אתם עובדים בזה?
קודם כל, גם בעלי וגם אני עדיין עובדים. אנחנו כל המלחמה עובדים כמה שאפשר. המדינה נותנת את דמי האכלוס. אבל כן, אנחנו משלמים שני מיסי קהילה, גם בקיבוץ שאנחנו גרים בו עכשיו וגם בקיבוץ שלנו. ויש את כל התשלומים של הבית שיורדים, הבית הרגיל, ויש פה שכר דירה, וחיים עם חשבון. אבל אני מברכת על מצבי הטוב, בהיבט הזה. זה לא מכה את התחושות לגבי העובדה שאנחנו לא בבית שלנו, ושאנחנו לא יודעים גם כמה המצב הזה יימשך.
כן.
ובאמת בראש מעיינינו נמצאת הבת שלנו המתבגרת, יש לי שניים גדולים ואחת בת 14, לראות איך אנחנו שומרים עליה שלא תצא זכותה מהדבר הזה, זה מצד אחד, ומצד שני לדאוג שיש לנו לאן לחזור הביתה אחר כך, לא רק לנו, גם לילדים שלנו.
כן, תגידי, זה הגדולים שלי, בואי נתמקד רגע באותה בת 14 ביתך, שאת אומרת אנחנו דואגים שהיא לא תצא זכותה. עכשיו, היא התעוררה בשבעה באוקטובר לאירוע שקורה בדרום, אבל חוששים גם שקורה בצפון. בשמונה באוקטובר היא נתלשת מביתה והיא כבר חצי שנה לא שם. היא גם תלושה מהקהילה, כי לא כולם עברו איתכם לדגניה.
נכון. לא, עברנו לבד.
עברתם לבד, אז, והיא לומדת שם עם ילדים אחרים, אני מניחה.
היא לומדת בבית ספר למפונים, יש לה כיתה עם ילדים מהבית ספר שלה.
אוקיי, אז היא רואה אותם.
זה היה השיקול לבוא הנה, לעבור מבנימינה לכאן, כדי שהיא תהיה עם כיתה שיש בה ילדים שהיא מכירה, לאו דווקא מהכיתה הספציפית שלה.
כן.
זה היה אחד השיקולים.
ואת רואה השפעות עליה?
ברור, ברור.
איך זה מתבטא? ככל שאת יכולה לספר בלי להיכנס יותר מדי לפרטיות שלה.
כן. בהסתגרויות, בהתפרצויות, בכעסים, זה בעיקר, היא אמרה לי משפט מאוד יפה, שבחוץ אף אחד לא רואה עליה כלום, היא צריכה שכולם יחשבו שהכל בסדר, והמקום היחיד שהיא יכולה להוציא בו את הכל זה פה. היא גם לבית הזה לא קוראת בית, היא קוראת לו הדירה. כשאני אומרת לה בואי ניסע הביתה, היא אומרת לי, התכוונת לדירה, הבית זה בסניר. היא עושה את ההפרדות.
היא עושה את ההפרדות, אבל אמרת שיהיה לנו לאן לחזור, אז הנה היא, כלומר היא מבחינתה הבית עדיין שם, כלומר היא עוד רוצה לחזור, נכון?
היא רוצה לחזור, כן, כן.
והגדולים?
בשורה התחתונה, גם אנחנו רוצים לחזור, אבל אנחנו לא נוכל לחזור למה שהיינו לפני השישי לאוקטובר, לפני השביעי לאוקטובר. את אמרת שהיא הייתה, תלשנו אותה, בשביעי לאוקטובר היא התעוררה לבית על גלגלים, כי חברה הכי טובה שלי הייתה נצורה בבית שלה בכפר עזה.
וואו.
והיינו איתה בקשר וואטסאפ 21 שעות, ועל הגג של הבית שלה הייתה מפקדה של המחבלים, והם בממד בפנים, ובעצם חווינו את כפר עזה אצלנו בסניר, כשהבנתי עד כמה אנחנו היינו קרובים להיות כמוהם. עכשיו, כשאנחנו מדברים לחזור הביתה, אנחנו מבינים שאנחנו לא נחזור לארץ חדי הקרן. שלום עולמי לא יפרוץ בינינו לבין לבנון. אבל אנחנו, אם אנחנו כן רוצים לחזור, אנחנו צריכים לחזור לחיים טובים, שרואים אותנו, שאנחנו לא שקופים, שלוקחים בחשבון את הצרכים שלנו כאזור. אני חלק מהתארגנות אזרחית שנקראת מצפינים. הופתענו לגלות שבונים תוכניות שיקום לצפון מעל הראש שלנו.
מעל הראש שלכם, אותנו, מה, גם ראשי הרשויות לא שותפים?
גם מעל ראשי הרשויות. התוכנית הראשונית הוצגה לראשי הרשויות, אף אחד לא שאל אותם. הבן אדם הכי צפוני שעסק בתוכנית הזאת בצפונה, גר במצפה הושעיה. ושלחו את המקבלי ההחלטות לעשות מקצה שיפורים. ואנחנו ישבנו, אנשי מצפינים, אנחנו מעל 200 איש כבר, אפילו יותר בעצם, וישבנו בקבוצות בשולחנות עגולים. חייב להיות פה שיתוף ציבור, חייבים לראות איך החיים שלנו צריכים להיראות. לא ייתכן שהאזור הצפון יהיה מפגר בכל התחומים אחרי מרכז הארץ. אנחנו לא רק ארץ צימרים, לא באים אלינו רק שרוצים להיות בחופש, חיים שם אנשים.
כן.
ולילדים שלי מגיעה את אותה התחלה שמגיעה לכל ילד אחר, אם זה בצבא ואם זה באקדמיה. תראית, אני אספר לך אנקדוטה, הבת שלי הייתה מועמדת לתזמורת צה"ל, כבר אחרי שירות. היא חלילנית מצטיינת, היא הייתה בין הטובות בגליל העליון. והגיעה למיונים לתזמורת צה"ל, הם היו ארבעה חלילנים. היא מתקשרת אליי ואומרת לי, אמא, איך אני הכי טובה בגליל? את יודעת באיזה רמה הם נמצאים? כל השלושה האחרים? ואותו דבר כשהגיעה ליחידה שלה בצבא. בסופו של דבר היא מגמת ערבית ואיסלאם.
כלומר, את אומרת מלכתחילה, הפערים בכלים שיש לילדים לצמוח בצפון הם הרבה יותר קטנים מאשר הכלים שניתנים במרכז.
נכון, ואין שום סיבה שזה יהיה. אבל זה לא רק בחינוך. זה בתשתיות. אין לנו רכבת.
תשמעי, זה מדהים אותי שאת מדברת איתי על רכבת ועל לימודי מוזיקה, כשאתם לא בבית אפילו. כלומר, מי יודע בכלל מתי תחזרו?
כי אנחנו חושבים על החיים עצמם ביום שאחרי. כי אנחנו יודעים שזה יסתיים בסוף. זאת התקווה שלנו. זה מה שמחזיק אותנו מחוץ לבית. אני רוצה לחזור לחיים טובים. מגיע לנו לכולנו, כמו לכל בן אדם אחר. אנחנו ב-2024, ולא ייתכן שיחליטו לנו החלטות כמו בשנות ה-50.
תגידי רגע מילה.
שיתוף ציבור חייב להיות.
חייב להיות. תגידי, ענת, תגידי מילה לערב ליל הסדר הקרוב. איפה אתם תעשו אותו בדגניה, עם חברים בדגניה?
לא, אנחנו נוסעים דווקא ברומא, להיות 10 דקות משדרות אצל המשפחה שלי. תראי, אין אווירת חג, גם אי אפשר להגיד חג שמח. כן. אתמול בטעות אמרתי למישהו חג שמח.
נסתכל עלייך בעין עקומה.
לא, זה היה בכתב, אז הוא כתב לי, יהיה חג, שמח אני לא בטוח. וזה נכון, אנחנו נציין את החג, אנחנו לא נחגוג אותו. גם את יודעת, אין לך את הבית שלך שאת יכולה לטפל בו, תמיד לפני חגים, אנחנו חילונים, אבל לפני חג מתחדשים, אין לי מה לחדש. אבל אנחנו נציין את החג ביחד, כל המשפחה שלנו, נברך על זה שאנחנו בריאים ושלמים. נעלה על השולחן ונדבר על החטופים, כי אין דבר יותר חשוב מאשר להחזיר אותם הביתה. קודם כל, איך אפשר לעשות חג כש-133 אנשים, נשים, ילדים, ילד ותינוק, גברים, נמצאים שם במצב שהם נמצאים בו? זה הרי בלתי נתפס. וכשאנחנו כולנו עקורים מהבית, לא רק אנחנו, גם אנשי עוטף עזה, אנשי כפר עזה עדיין בשפיים, אנשי בערי עדיין בים המלח. לא ייתכן שהמדינה הזאת שוכחת את הקצוות שלה. הגיע הזמן לטפל בפריפריה הגיאוגרפית. אני לא מדברת על הפריפריה החברתית. אנחנו גם פריפריה גיאוגרפית וגם פריפריה חברתית. והגיע הזמן להשוות את התנאים.
כן, זה בהחלט אחד התיקונים שצריך לעשות כאן ביום שאחרי. ענת ניסים.
ואנחנו לא רואים אותו קורה כרגע, נורית. אנחנו לא רואים ואנחנו רוצים שהוא יקרה. צריך שיעזרו לנו שהוא יקרה.
בהחלט. תודה רבה לך. מקיבוץ ניר, עכשיו מפונה מקיבוץ ניר, עכשיו בדגניה, אני מאחלת לך שתחזרו כמה שיותר מהר הביתה. תודה רבה.
גם אני.
ענת ניסים, להתראות. נצא להודעות.
אתם מאזינים לגלי צהל.
עמותת יד לשריון וחיל השריון מצדיעים ללוחמי השריון ומפקדיו בעבר ובהווה על גבורתם ומזמינים אתכם לצעוד איתנו בצעדת לטרון העוברת בשבילי עמק הילון הקסומים ובאתרי מורשת נבחרים. חול המועד פסח, י"ז בניסן, 25 באפריל ב-9 בבוקר, באתר השריון בלטרון. הצעדה מתאימה לכל המשפחה, פתוחה לציבור הרחב ובמהלכה פעילויות לכל המשפחה. נתראה בצעדה.
חינם גם בפסח הזה. המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין פותח את שעריו חינם מ-24 עד 28 באפריל. כולל תערוכת אומנות חדשה בעקבות אירועי 7 באוקטובר ומגוון פעילויות לכל המשפחה. לא כולל יום שבת. לפרטים ולהרשמה חפשו פועלים אתרים.
קולה של אמא עושה את הפסח עם החיילים הבודדים. בשני ערב החג, נעמי רביה משדרת מן הבית לחיילים בודדים של גרעין צבר ברעננה, וניידת השידור פוגשת את לוחמי גדוד 890 של הצנחנים במוצב כיסופים. שידור מיוחד של קולה של אמא. שני ערב החג, 10 בבוקר, גלי צהל.
יחד במלחמה.
שלום לסגן במילואים תומר. אתה משרת כפרמדיק במילואים. היית בעזה ונפצעת.
זיהינו מחבל, וזה השלושה בסופו של דבר. והמחבל האחר שחיכה לנו הרע בי 3 כדורים בחזה, שברוך השם הקרא מייצר. כפרמדיקים הזה מכינים אותך כל הזמן לעניין של תודעת טיפול עצמי, ואז פשוט כאינסטינקט.
אתה מטפל בעצמך. אשפוז, שיקום שאתה עובר, ואתה פה בחזרה במילואים.
אני כעיקרון עדיין עושים את התהליך של השיקום, אבל אין שום רצון להמשיך להישאר בבית כשיש לנו עדיין חטופים בעזה, כשכל המדינה במלחמה.
מצדיעה לך בטירוף.
לא צריך להצדיע, זה פשוט התור של הדור שלנו.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי.
סוכנות הדירוג S&P יצא בהודעה שלא מן המניין, ובה היא מורידה את דירוג האשראי של ישראל, וגם מפרסמת תחזית לא חיובית, נאמר, לכלכלת ישראל. אנחנו עכשיו עם הפרופסור אליס ברזיס, הפרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, ראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית. שלום לך.
שלום.
המשמעות של הודעה שלא בלוח הזמנים הרגיל, מה זה בעצם אומר?
זה אומר שהמצב הוא לא טוב, ואני מקווה שאף אחד בישראל לא מופתע מההורדה הזו, ובמיוחד מהתחזית השלילית. הרי כבר חודשים המחיר של האגרות חוב של מדינת ישראל כבר משקף את הירידה הזו בדירוג האשראי שלא העיזו לעשות עד היום, אבל כל השוק יודע שמדינת ישראל במלחמה, החופן של מדינת ישראל נפגע מאוד. אנחנו כרגע אפילו מתחילים אולי איזשהו מלחמת התשה עם לא רק עם חמאס וחיזבאללה, אבל אולי עם איראן. אז ברור שפרמיית הסיכון הולכת וגדלה, והדירוג האשראי שעולה היום רק משקף את המציאות, הוא לא תחזית לעתיד, הוא מראה כבר מה שאנחנו ככלכלנים רואים מזמן. המצב של ישראל הוא לא טוב.
אבל תראי, אני רואה את ההודעה של החשב הכללי, יאלי רוטנברג, הוא מתייחס להחלטת החברה, הוא כמובן, אף אחד לא מתכחש לזה שזו ההחלטה, שזו התחזית, אבל הוא אומר, החברה מציינת לטובה את יכולתה של הכלכלה הישראלית לעמוד בפני זעזועים כלכליים וגיאופוליטיים, את עוצמת החשבונות החיצוניים, המשקיעים בעולם ובישראל מתנהלים בידיעה שאיגרות החוב של מדינת ישראל הן נכס בטוח ונזיל, והכלכלה הישראלית היא מגוונת, חדשנית וחזקה ביסודה. הרבה מאוד מחמאות על הכלכלה הישראלית, ובסוף השורה התחתונה היא מה שאת אומרת. אז איך זה מסתדר?
אז זה מסתדר מצוין. אנחנו סך הכל כמו אגם מאוד יפה. אגם שעד עכשיו היה יפה. אלא מה? כל הזמן עכשיו את מזרימה בוץ. כל הדרך, כבר שנה שלמה, רק נכנס בוץ בתוך האגם הזה שנקרא מדינת ישראל וכלכלתה החזקה. אז מה את רוצה שיקרה? אם את רוצה להסתכל על כך שהמדינה יפה, המדינה היא חזקה, יש לנו כלכלה חזקה, נכון, אבל כל הזרמים הם רק של בוץ. כל דבר שקורה בשנה האחרונה רק פוגעת בכלכלה.
כן, את אומרת השנה האחרונה זה בעצם שנה וחצי, כי בעצם המשבר החל עוד לפני מלחמת 7 באוקטובר, עוד בתקופה של המהפכה המשפטית וההפגנות והמחאות.
נכון, וזה רק הולך ומתעצם. זאת אומרת, איזה שעון, עכשיו הוא צודק. זאת אומרת, זה לא שיש לנו פה מצב שאנחנו כמו ארגנטינה, אבל אנחנו בתהליך הזה, אוקיי? זה בדיוק הרעיון. יש לנו פה אגם יפהפה, אבל אם את כל הזמן מזרימה ובקצב יותר מהיר בוץ, מה יקרה? זה בדיוק מדינת ישראל. עכשיו, מתי הממשלה הזו תתעורר ותבין שזה מה שהיא עושה כל הזמן?
אבל תראי, כרגע בתוך מצב המלחמה, מה בעצם הממשלה, מה את מצפה מן הממשלה לעשות מבחינת צעדים כלכליים?
קודם כל צריך להתחיל לחשוב מה עושים עם הביטחון. כמה באמת אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להזרים כל הזמן כספים לביטחון? אולי צריך יותר הסכמים, אולי זו הדרך הנכונה. דבר שני, יש פה סקטור שלם שלא עובד. יש פה סקטור שלם שלא לומד מה שצריך כדי להמשיך להיות מדינה מאוד מפותחת. אולי זה הזמן לקחת את ההחלטות הנכונות, ולא כל הזמן להיות בת יענה ולומר, אלוהים יעזור לנו. אם אנחנו לא נעזור לעצמנו, זה לא יעזור. עוד נקודה, הגירעון. זה לא כתוב, אבל זה כבר לא 6.6. אנחנו כן הולכים לגירעון הרבה יותר גדול, 8 ואולי יותר. ועוד נקודה שאנחנו לא מדברים עליה, האינפלציה. האינפלציה כרגע, האינפלציה של חודש האחרון הייתה גבוהה מאוד, 0.6%. ולפני כן 0.4%.
זאת אומרת, היא צפויה עוד לעלות.
ועוד איך, מכיוון שתראי מה שקורה כרגע למחירי הנפט. זאת אומרת שלא רק שנגיד לא יוריד את הריבית, אבל אם הייתי במקומו, הייתי חושבת אולי בהחלט לעלות, כי המצב של גם שער החליפין הוא לא במצב יציב כרגע. זה נכון שאנחנו עוד ממשיכים לייצא. זאת אומרת, תחשבי, אם האגן הכחול הוא גדול, זה לוקח זמן כדי שהביוב באמת יעשה שהוא כבר לא יהיה.
אז תגידי, את אותו ביוב שאת מדברת עליו, נגיד בשער החליפין זה ברור, מה הישראלים צפויים להרגיש בכיס בחודשים הקרובים?
על רמת החיים תרד, מכיוון שנשלם על כל דבר קצת יותר. זה אין ברירה, ולא רק זה, אלא אם את מגדילה את הוצאות הביטחון, את הוצאות של הממשלה, משהו צריך לרדת. מה שצריך לרדת זה הצריכה של הפרטים. אין ברירה. ועוד נקודה מאוד בעייתית במדינת ישראל, הוא שהילודה נשארת מאוד גבוהה. זאת אומרת שאנחנו צריכים דירות, 60 אלף דירות כל שנה. מי בונה אותם? זאת אומרת, איך את יכולה, איך יש לך מקום להשקעות? אין לך, מכיוון שאת צריכה הכל לתת לביטחון. ודבר שני, אין לך עובדים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בקונסטלציה שכל הזרמים הם שלילים. זו בעיה מאוד גדולה. חלק הוא חיצוני לנו, חלק זה בגלל שהממשלה הזו לא יודעת לקחת החלטות נכונות, אנחנו נצטרך להתעורר. אני לא יודעת מהו שעון המעורר שצריך, אני לא בטוחה שדירוג האשראי השלילי...
לדעתי הוא כבר צלצל, כן?
אבל כנראה שהוא צריך להיות יותר חזק. אם אנחנו ממשיכים היום כמו אתמול, ואם אנחנו, אם ראש הממשלה ממשיך לומר בנושא של גיוס חרדים, אין שום בעיה, אתם יהיו 25% מהחברה. אם הם לא לומדים, אני לא מדברת על לימודי ליבה, היום זה אפילו מגוחך, לימודי בגרות, אם לא יודעים מה זה כרגע מחשב, אם הם לא יודעים אנגלית, איך נתמודד עם העולם? מה אנחנו נהיה?
פרופסור אליס ברזיס, תודה רבה. רק אני אציין, אפרופו דיברת על שער החליפין הלא יציב, אז הכתב שלנו ישראל פישר, הכתב לענייני כלכלה, מציין שהדולר כמובן זינק הבוקר, ערכו כרגע 3.82, שיא של יותר מחמישה חודשים. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. כן.
בכל זאת, שבת שלום.
שבת שלום ובשורות טובות, פרופסור אליס ברזיס, תודה.
תודה רבה.
עוברים אלייך, היה אילון.
שלום.
עוד דיווחים מהתקשורת הזרה?
כן, אנחנו כרגיל מתעדכנים פה בעיקר במה שאומרים בתקשורת הזרה, לעובדה שאין עדיין תגובה ישראלית לדיווחים האלה של תקיפה באיראן. בכיר איראני אומר בדקות האחרונות לסוכנות הידיעות רויטרס, שאין איזושהי תוכנית לנקמה, לתגובה מיידית לתקיפה הזאת, והוא אומר שעוד לא ברור מי אחראי או מי עומד מאחורי המתקפה הזאת, אז זה לפי הבכיר האיראני הזה, הם עדיין לא מפנים את האצבע המאשימה לישראל. זה מתכתב גם עם הדיווח של CNN מלפני כמה זמן, שמקור מודיעיני אזורי אמר שאיראן לא צפויה להגיב לתקיפה הישראלית הזאת, ובעצם כל הדיווחים האמריקנים על כך שמדובר באיזושהי תקיפה ישראלית מוגבלת, אולי גם ככה האיראנים רואים את זה. אז ממש בכיר איראני אומר, אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי המתקפה הזאת, ועדיין לא תכננו איך אנחנו מגיבים לה.
אוקיי. היי אילון, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו עכשיו עם רני אמרני, מנהל ומייסד רדיו רן בפרסית, מומחה לאיראן, שלום לך.
שלום ובוקר טוב לכולם.
אני מניחה שאתה כבר בקשר כזה או אחר, לפחות עם ערוצי הטלגרם והרשתות החברתיות באיראן, מה אתה שומע או רואה?
ברור. בוא נגיד, ערוצים הרשמיים שמשולחים למשמרות המהפכה, הם קודם כל ממשיכים, גם בטלוויזיה האיראנית, כל הפרשנים ממשיכים להכיש שהייתה התקפה הישראלית. הם היום גם הדובר של חלל האיראני, פרויקט החלל האיראני, אומר שהיו רק שלושה מזלטים, שלושה מטוסים זעירים שפעלו אותם, והמטוסים אלה היו טסים בטווח מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, הוא מתכוון להגיד שהמטוסים קמו מתוך איראן,
כלומר, זו לא מתקפה ישירה מישראל.
כאן הם רוצים להגיד, אבל בצד שני הם פשוט מראים חולשה איראנית שאיך אפשר להטיס מטוסים מהאופוזיציה האיראנית או כל אחד או כל מי שיכול להיות להטיס מטוסים כדי לפגוע או להפציץ בבסיס באיראן. אבל הם ממשיכים להקיש, גם כל הכמעט ממשיכים להקיש, וזה בסיבה שכנראה האיראנים לא רוצים להגיב, ואז לכן הם מכישים שבכלל הייתה התקפה ישראלית, אז ככה לא יצטרכו, לא יהיה חייבים להגיב, או שההתקפה לא הייתה כל כך מספקת או משהו שיגרום להם להגיב.
עכשיו תגיד, במהלך השבוע אנחנו שמענו שיש מכל מיני גולשים שמתנגדים למשטר, שקוראים בעצם לישראל, כן, ישראל תגיבי, כך אולי אנחנו נוכל להפיל את המשטר. התגובות בהקשר הזה אתה רואה?
כן, לא רק ברשתות החברתיות, הם אפילו יותר ברשתות החברתיות, הם אפילו כותבים את זה על הקירות בטהרן, באספהאן, בכל מיני מקומות. אנחנו רואים מין תמיכה ביהודים וישראלים, ממש כמו שנגיד באירופה רושים כתוביות אנטישמיות, באיראן הפוך, העם רושם דברים בעד ישראל ובעד יהודי, וכותבים ישראל בבקשה תיכנס בהם לרשתי משטר, כאילו משטר באיראן, הם מבקשים להיכנס במשטר באיראן. כמובן הם גורמי אופוזיציה שעושים את זה בשקט, ובאיראן יש השבוע איימו שכל מי שכותב פוסט או כל דבר שישמע אהדה כלפי ישראל או כלפי יהודים, כמובן יעצר והוא יענש חמור. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מאירופה או מדינות המערב, שאם מישהו כותב משהו אנטישמי כאילו מענישים אותו. באיראן זה הפוך, קודם כל כולם יכולים לדבר אנטישמי, וזה טוב שידברו מסרים אנטישמיים ונגד ישראל ונגד יהודים, אפילו מעודדים אותם בתקשורת האיראנית או במסקדים באיראן. כל הזמן אני שומע ביטויים אנטישמיים, וממש ממש בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל למי שיבוא יביא אהדה כלפי ישראל או יתנגד לאנטישמיות, הוא כן יעצר ויכנס לכלא. אבל זה מה שאנחנו ראינו הרבה, וכמובן השבוע זה התגבר. אני מקבל המון המון טלפונים, המון, ואנחנו מחכים, בבקשה, כמובן, אפילו לא, שלחו לי בנק של מטרות, גם בשיחה קודמת אמרתי, שלחו לי בנק של מטרות, מה נעשה, איפה נעשה, והם רואים בנו תקווה, שרק אנחנו אולי יכולים להחליש את ה... הם אומרים, אפילו אתם תבואו, תתקפו, תחלישו אותם, תתקפו את המלכותות הרגישות של ה... אנחנו נגמור את העבודה, אנחנו נעשה את המהפכה.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, רני. אמרה אני, במקרה או שלא במקרה, היום 19 באפריל הוא גם יום ההולדת ה-85 של עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן. האם יש התייחסות למועד התקיפה ביחס ליום ההולדת, ואיך באופן עקרוני מציינים באיראן את היום הזה?
קודם כל היום נתנו מתנה, כאילו מייחסים לנו שנתנו מתנה לחמינאי, ויש כמובן חגיגות, ושמי אצבהן היה זיקוקי דינור וזיקוקים בשביל ליום
ה... כן, ככה מתבדחים, כן.
כן, בדיוק. באיראן לא פחות, זה לא כמו דיקטטוריות נגיד בסין או בנגיד צפון קוריאה, שנגיד יום היולדת של המנהיג זה משהו מאוד מאוד עוצמתי. לא, באיראן לא, בגלל שזה משטר אסלאמי, הם יותר חוגגים אם זה יום הולדת או אבל של האימאמים שלהם, האימאמים הקדושים של השיעה, שאפילו מתו לפני 1400 שנה. הם יותר חוגגים את הדברים האלה ופחות מתייחסים לחייגה של המניקים. okay. בכל זאת הם קוראים לעצמם רפובליקה אסלאמית, קוראים לעצמם כאילו דמוקרט, סוג של דמוקרטיה, ככה קוראים לעצמם. אבל מה שכן היה השבוע, היה יום הצבא האיראני לפני יומיים, היום הצבא האיראני, שכמובן עשו מצעד בכל איראן והביאו את כל הטילים וכתבאמים והשוויצו מאוד על ההתקפה של מוצאי שבת. ומה שכן, גם לסיר האיסי נעם שם, כמובן גם איים על ישראל שאם הוא יגיב, אבל בנוסף הוא אמר משהו מאוד מאוד חשוב. הוא אמר שאמריקה הורידה מהשולחן התקפה צבאית נגד איראן. את זה אמר האיסי בנאום ביום הצבא האיראני של יומיים. זאת אומרת, הוא אומר ככה, קיבלו רוח גבי מאמריקה, שלכן זה אולי גם בגלל זה הם העיזו לתקוף את ישראל במוצאי שבת. Okay. כי הם אומרים שאמריקה לא ייכנס למערכה אם, ככה הם מאמינים, שלא ייכנס למערכה אם יהיה עימות עם ישראל, לכן לא פחדו להיכנס לעימות עם ישראל.
רני אמרני, מנהל ומייסד רדיו רן בפרסית, תודה רבה.
תודה לכם, ולגלי צהל.
נתראות. ומשם אנחנו עוברים לבית המשפט השלום בירושלים. יואל עיברים כתבנו שם, שלום.
שלום נורי.
אתה מחכה להערכת, לדיון להערכת מעצרה של הפרופסור באוניברסיטה העברית, נדיר השלוב קיבורקיאן, קיבורקיאן שבעצם נעצרה אתמול בעקבות דבריה נגד הציונות, וגם הכחשה של אירועי האונס בשבעה באוקטובר.
נכון, אז באמת יש כאן איזשהו עיכוב, אבל ממש בדקות הקרובות היא צפויה לבוא בפני שופט. המשטרה רוצה להאריך את מעצרה בשבעה ימים, היא נעצרה אתמול, נחקרה במשך למעלה משבע שעות, לאחר שבחודש מרס היא הכחישה את פשעי ימין שביצעו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. היא אמרה, הם השתמשו בכל שקר, התחילו בילדות, המשיכו באונס, המשיכו עם מיליון שקרים אחרים. לאחר מכן היא גם שימה את ישראל בביצוע רצח עם, וגם קרא לביטול הציונות. אחרי שהוא שתה מהאוניברסיטה העברית, היא חזרה במדבריה, היא הבהירה שהיא לא מטילה ספק בכך שהראו פגיעות מיניות במתקפה, אבל אתמול היא נעצרת על ידי המשטרה. השר לביטחון לאומי בן גביר מברך על מעצרה, והאוניברסיטה העברית, הנהלת האוניברסיטה העברית מוציאה הבוקר הודעת גינוי ואומרת שגם אם הדברים הללו מקוממים, אין מקום במדינה דמוקרטית לעצור אדם בגין התבטאויותיו, בוודאי שהתבטאויות כאלה. כעת מול בית המשפט השלום בירושלים מפגינים עשרות מוחים שקוראים לבטל את מעצרה ולשחררה. הם אומרים שמדובר ברדיפה פוליטית ופגיעה בחופש הביטוי. אנחנו כאן עוקבים אחרי מה שצפוי לקרות כאן בבית המשפט. האם אכן מעצרה יערך בשבעה ימים, יוערך בשבעה ימים, או שמה ישחררו אותה?
יואל עברים, כתבנו בירושלים, תודה רבה.
תודה.
עכשיו אנחנו עושים שינוי של 180 מעלות. תראו, אנחנו אומה כבר הרבה מאוד זמן, אבל באופן ממש עמוק בשבוע האחרון, ממש בטלטלה של בין פחד לחרדה מול הריאליטי הזה של מתי תגיע התקיפה האיראנית, איך היא תראה, איפה יפגיעו הכתבאמים, ואחר כך גם מתי תגיע התקיפה הישראלית, איך היא תראה, והאם תהיה תקיפה איראנית, וכולי וכולי. כל זה מגיע כמובן על רקע הקשיים והטראומות מאז 7 באוקטובר. אז צריך לומר, אנחנו אומה שכולה זקוקה לטיפול פסיכולוגי, וכולנו במקביל ממשיכים בחיים הרגילים. אז לפני הרעיון הבא, אני רוצה להשמיע לכם כתבה של ימים רגילים, כתבה שבעצם הייתה מיועדת להיות משודרת ביומן הבוקר, של יום רגיל, וזאת הכתבה על יום מאוד מרגש עבור הסוויפטיז, המעריצות והמעריצים של זמרת הפופ הבינלאומית טיילור סוויפט. כן, בחיים עצמם קוראים דברים כאלה. היא הוציאה הבוקר אלבום חדש, מיליונים ברחבי העולם חיכו לו, קצת מעולם של יום רגיל, הקולות של המעריצים המושבעים והחשש מהדלפה של האלבום, בכתבה של ברק בטש ונועה ארז.
She's so dedicated to her fans.
There's not a songwriter like her. I love Taylor Swift.
טיילור סוויפט עשתה היסטוריה רק לפני חודשיים כשזכתה בפעם הרביעית בפרס אלבום השנה בטקס הגרמי, שם הכריזה על אלבום חדש.
I want to tell you a secret that I've been keeping from you for the last 2 years, which is that my brand new album comes out April 19th. It's called The Tortured Poets Department.
אני אספר לכם סוד שאני שומרת במשך שנים, אמרה סוויפט בנאום הזכייה, והוסיפה כי האלבום החדש יצא ב-19 באפריל, והוא נקרא מחלקת המשוררים המעונים. זה יהיה אלבום ה-11 והוא יורכב מ-16 שירים. לקראת יציאת האלבום, אותו סוויפט תיארה כקו חייה, נפתחה גם תערוכה מיוחדת בלוס אנג'לס, אליה התאספו השבוע מעריצים ומעריצות.
I flew in on a flight from New York this morning. I'm a huge Swiftie. I couldn't miss out on something like this.
טסתי ישר מניו יורק הבוקר, אני סוויפטית גדולה, אז לא יכולתי לפספס משהו כזה, אמרה טרין לרשת פוקס ניוז בזמן שחיכתה יותר משלוש שעות כדי להיכנס לתערוכה. אבל מיליוני מעריציה של הזמרת, הסוויפטים, נדמו לגלות אתמול שכל השירים הודלפו באופן חריג לרשתות החברתיות.
It is prevalent. It's everywhere. I've been on TikTok, Instagram, Twitter, and people are listening to it.
הוא הודלף והופץ בכל מקום, בטיקטוק, אינסטגרם, טוויטר, ואנשים מאזינים לו. מספרת זוי בערוץ היוטיוב שלה, בו מעדכנת את אלפי הצופים בחדשות סוויפט. אבל כשאחת הזמרות הכי מצליחות בהיסטוריה מוציאה אלבום חדש, נראה שהפרשה הזאת תשכח במהרה ותפנה מקום ללעיתים החדשים של זמרת הפופ המצליחה בעולם.
לרגע אחד היה כיף להרגיש נורמליים. דוקטור משה פרחי, שלום לך.
בוקר טוב.
ראש המסלול ללחץ, טראומה וחוסן, וראש החוג לעבודה סוציאלית במכללה אקדמית אל חי. תגיד, יש אנשים כמונו שחיים כבר כמעט 7 חודשים בחרדה מתמדת ובטלטלה ובפוסט טראומה, כששומעים דבר כזה כמו טיילור סוויפט, או הופעת מוזיקה או משהו כזה, מסוגלים להתמסר לגמרי?
כן, חד משמעית, וזה גם טוב. אנחנו בכלל צריכים להיות במציאות שבה אנחנו מנהלים את המציאות שלנו ומשתדלים כמה שאפשר לא לתת למציאות לנהל אותנו, ואם אנחנו רוצים להקשיב למוזיקה טובה וגם ליהנות ממנה, אז נעשה את זה בכסף וגם בלי רגשות אשם. זה בדיוק היכולת שלנו להכיל את שני החלקים, גם את המציאות השוטפת וגם את הרצונות שלנו והצרכים שלנו, וגם כמובן את התהליך הביטחוני שנמצא במקביל. בשני החלקים כל הזמן.
כן, עכשיו תגיד, באמת העשרה ימים האחרונים היו מאוד מטלטלים, הרבה אנשים ככה במהלך השבוע חלקו איתי את זה שהם ממש הפחד סביב מוצאי שבת והדיווחים וההיצמדות למסכים, ואיפה זה יפגע, כי אנחנו יודעים כולנו שהכתבמים בדרך, וזה מאוד השפיע גם על תפקוד של חלק מהאנשים במהלך השבוע, אז זה ממש, כלומר אנחנו אומה שכולה עומדת ומחכה שיפגעו בטילים.
נכון. אנחנו אומה שנמצאת בחרדה, זה חד משמעית, אבל אנחנו גם צריכים לדעת לנהל את החרדה שלנו. ואחד האויבים שלנו זה תחושת חוסרונים, זה לא חידעתי שום דבר לאף אחד. אבל איך אנחנו מנצחים את הדבר הזה? קודם כל אנחנו עושים תוכניות לטווחי זמן יחסית קצרים, וכשאני מצליח לתכנן לעוד חצי שעה, לעוד שעה, לעוד שעתיים, וגם לעמוד בתוכניות, הפחתתי את החרדה. בית אני שואל את עצמי, ממה בדיוק אני מפחד? למשל, אני מפחד שכשיהיה איזשהו אירוע מסוים, לא יהיה לי איך להתמגן. ואני משנה על עצמי את הוראות פיקוד העורף, איך להתמגן, וכך אני מחזיר לעצמי את השליטה. דבר נוסף שאני עושה פשוט, זה לשאול את עצמי בין 1-10, כמה אני עכשיו מפחד, למשל 7-8, ומה אני יכול לעשות כדי להוריד בדרגה, שתי דרגות את העוצמות האלה. ככל שאני דווקא מתמקח עם רגש החרדה, דווקא דרך החשיבה היותר לוגית, אני מפחית את החרדות שלי. ודבר נוסף, זה לייצר כל הזמן פעילות יעילה. יש לנו מין תפיסה כזאת שאומרת שאם אני אשתדל לא לחשוב על משהו, להסיט את הדעת למשהו אחר לגמרי, יהיה יותר טוב. אז לפעמים זה עובד אם אני מקשיב למוזיקה, אבל לפעמים זה עושה הפוך, כי כשאני מנסה
לא לחשוב על משהו, כמובן חושבים עליו. אז אתה אומר בדיוק. פעילות.
נכון.
לצערי בדיוק. אין לנו יותר זמן, נגמרה השעה הזו, אבל אנחנו כמובן עוד נמשיך לדבר איתך, כי החרדה כנראה, הטראומה עוד איתנו, הדוקטור משה פרחי, ראש המסלול ללחץ, טראומה וחוסן, וראש החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אל חי, תודה רבה.
תודה.
שבת שלום, ותודה לעורך יואב מאיסי, הפיקו עדן רחלין וגיא רימון, על הביצוע הטכני אלון סמיד, עורכת הדיגיטל ידר ברלין, מיד אחרינו טל אברהם ואמיר בר שלום, בעוד שעתיים לפחות של חדשות ואקטואליה. אני נורית קנטי, שתהיה לכולכם שבת שקטה ובשורות טובות. להתראות.
בחסות רויאלטי, המציעה לך מגוון תכשיטי יהלומים ושעונים מאוסף האביב במבצעי חג לחברי המועדון. להתחדש עם רויאלטי.
אתם מאזינים לגלי צהל.
עמיתי קרנות השוטרים, הטבות בלעדיות על ויזיה חשמלית וכל דגמי רנו במיוחד בשבילכם. עד 15,000 שקלים הנחה בכל אולמות התצוגה של רנו. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון. עמיתי קרנות השוטרים.
אז יגידו שאת נוהגת כמו צב, כמו בשיעור נהיגה, כמו סבתא. אז יגידו, אבל את תמשיכי לנהוג במהירות המותרת, בנסיעה בטוחה ורגועה. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאת מחויבת לחיים שלך, ושל מי שנוסע איתך, ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד.
גלי צהל וגלגלץ במיזם הנצחה מוזיקלי מיוחד. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו קטעים, שירים וכתבים שהותירו אחריהם חיילים וחיילות שנפלו במלחמת חרבות ברזל. כתבו לנו בדואר האלקטרוני memory@glz.co.il.
אז מה אומרים? חג שמח? חג חירות?
פשוט תגידי פסח בגלי צהל.
בשני, ערב וחג, ב-12 בצהריים, מיקי שמו והדוקטור קרן אורחן מתכוננים לחג. ב-2, אינבל גזית מערכת את טל מעליקון רוז לרגל יום הולדתה 80. ובליל פסח ב-10, תליה ברטפלד ומאיה גונן עושות סדר כמו שלא ציפיתם. גלי צהל מאחלת לכולם חג של חירות.